בוקר טוב. אז נמשיך בנושא של שיעורים. האם השיעור קובע את שם החפץ במקרה של קרקע שדיברנו עליו בריחות, או שם של פעולה? ואם כן, הוא אבסולוטי, הוא מוחלט, ובכל מקרה אני צריך את השיעור הזה המסוים כדי לקבוע את השם, וזה נקרא חוק. חוק ולא יעבור. או דילמה, לא, אולי השיעור הוא רק כדי להגיע לאיזושהי תכלית, לאיזשהו מצב או מציאות, ואם כן השיעור יכול להיות, הדינים של השיעור ישתנו בהתאם לכך, וייתכן אפילו שהדין של חצי שיעור אינו שייך לגבי אותם מקרים. והיום אנחנו נתחיל בסוגיה במסכת שבת אף קוף גימול, הדרת מעשה כתיבה. הגברה קובעת לגבי מלאכת כתיבה בשבת שכתיבה ביד שמאל אינו מחייבת אותו, הוא פטור. המשנה אומרת, הכותב שתי אותיות, בין בימינו בין בשמאלו וכולי וכולי, חייב. אומרת הגמרא, בשלמה הימין לחייב. אם הוא כותב בצד ביד ימין, ניחא, אנחנו מבינים למה הוא חייב, משום שדרך כתיבה בכך. אלא בשמאל, עמי חייב, או אין דרך כתיבה בכך. אומר רב ירמיה, באיתר יד, יד שונו. כלומר, מדובר באדם שמשתמש ביד שמאל. שאלת הגמרא, ותהבי שמאל דידי, כי ימין דקולי אלמא, ונחשיב את השמאל של השמאלני הזה, לא מבחינה פוליטית, אני לא מתכוון, נחשיב אותה כיד ימין של כל אדם, והשמאל לחייב, והימין לא לחייב. אז אם כן, אדם שמשתמש ביד שמאל, אם הוא יכתוב ביד ימין, הוא יהיה פטור, כי לגבי האדם הזה אין דרכו לכתוב ביד ימין. ולמה אם כן המשנה קובעת שכתיבה בשתי אותיות, בין בימינו בין בשמאלו, חייב? אומר הבית, בשולט בשתי יודו. מדובר באדם שהוא אמבידקסטרוס, הוא יכול להשתמש באותה מידה ביד שמאל, ביד ימין, לכן הוא חייב בכל יד. אז יוצא שלמדנו לגבי מלאכת כתיבה בשבת, בלי ספק, שיד ימין חייב, ויד שמאל פתור. אלן קיין, מדובר ביתר שמאל. מה הדין לגבי שער הלכות כתיבה? האם באנו לקבוע דין וגדר במעשה הכתיבה, וזה גדר מוחלט ששייך לכל תחומי ההלכה, והוא כאין גזירת הכתוב, או בוא נגיד חוק? או דילמה, ייתכן שבכל מצב ובכל תחום, בכל הלכה, אנחנו צריכים לדון מה נחשב על פי דין למעשה כסילה. והנפקא מינה תהיה, מי שכותב גט ביד שמאל, או מי שכותב ספר תורה או מזוזה או תפילין ביד שמאל, מה הדין? אז במאמר הזה שיש לכם העתק על השולחן, אז הוא מביא שיש בזה מחלוקת לגבי כתיבה בשאר מקומות ביד שמאל. הרמ"א לגבי גט באבן העזר סימן קכ"ג פוסק בנוגע לכתיבת גט, לכתחילה יכתוב הסופר ביד ימין, אם הוא איתר שמאל אז ביד שמאל. ומפרשי השולחן ערוך הבינו, הסיקו מתוך דברי הרמ"א, שבדיעבד הגט הוא כשר אפילו אם נכתב ביד שמאל. ואילו בשבת קבענו כבר לפי הסוגיה בקובדל, בשבת קובדל, שהוא פטור בחי גם, והתורה לא החשיבה כתיבה ביד שמאל כמעשה כתיבה. אומר הבית שמואל, לכאורה משמע מדברי הרמוד בדיעבד כאשר כתב בידו השמאלית אף על פי שאינו שולט בשתי ידיו. זה מה שכתוב בבית שמואל. בחלקת מחוקק כתוב ואף על גב שאם כתב בשבת בידו השמאלית פטור, שמע מן עליו כתיבה הוא שייני שבת דבעינון מלאכת מחשבת. אחר כך הוא מראה לנו מקום בלכות תפילין לאור החיים סימן למדבט, ותקף נראה את זה בפנים. בואו נסכם, גם הבית שמואל וגם החלקת מחוקק שניהם ביחד מדייקים מלשון הרמו, שאומנם לכתחילה אנחנו רוצים שהגט ייכתב במצב של בשפיר דומי, במצב יפה, ולכן אנחנו מעדיפים וממליצים שהוא יכתוב ביד ימין, אבל בדיעבד אך על פי שהתורה דורשת כתב, דכתיב וכתב לספר כריתות, הכתיבה ביד שמאל נחשבת למעשה כתיבו וכתב קרינן בי, והגט הוא כשר. לעומת זאת בשבת, אומר החלקת מחוקק, בשבת אני צריך מלאכת מחשבת. המעשה כתיבו חייב להיות על פי הדרישות האלו של מלאכת מחשבת, דהיינו פעולה שהיא מחושבת והיא יפה והיא מצוינת. זה מה שהתורה דורשת בנוגע לשבת. ולכן, למרות שמבחינת גט, כשהתורה דורשת וכתב, אז גם שמאל נחשב לכתיבה, למעשה כתיבו, אבל בשבת יש דין מיוחד ותנאי שהתורה דורשת דווקא מלאכת מחשבת, ולכן כתיבה ביד שמאל אינה מחייבת אותו בשבת ואינה חשובה למלאכת כתיבה. אם כן רבותיי, כאן לפי החלקת מחוקק וכן לפי הבית שמואל, יש לנו גדר של מייסה שהוא אינו גדר מוחלט. לא מצינו לא הגענו למסקנה שכיוון שהתורה דורשת מעשה כתיבה ביד ימין בנוגע לשבת, אז זה קובע דין ושיעור בגדר מעשה כתיבה בכל התורה כולה. אלא אדרבה, לגבי מעט המידה של כתיבה בכל התורה כולה, גם מעשה כתיבה ביד שמאל חשובה למעשה כתיבה, מה שאין כן בשבת, שיש תנאי של מה? הולכת מחשבת, אז הכתיבה אינה נחשבת לכתיבה. עכשיו החלקת מחוקק מראה לנו מקום לבית יוסף באור החיים סימן ל"ב. מה יש שם? שם הוא מביא לעניין כתיבת תפילין וספר תורה ומזוזות, שבכולן התורה דורשת כתיבה. מביא הבית יוסף בשם אחד מהראשונים ספר התשובות, עוד מעט נראה שזה גם ספר אשכול, עוד ראשון, שאם הוא כתב ביד שמאל סתם, אז אפילו בדיעבד הספר הוא פסול, התפילין הן פסולות. והוא למד משבת לעניין תפילין ספר תורה ומזוזות בכולי כסיב כתיב כתיבה, הוא פסול אפילו בדיעבד אם כתב ביד שמאל. עד כדי כך. אז הנה יש לנו קבוצה, יש לנו סייעה של ראשונים שלדעתם הגדר של מייסה כתיבה שמצינו בנוגע למלאכת שבת קובע שיעורים וגדר מייסה כתיבה בכל התורה כולה כחוק ולא יעבור. אני לא מחפש שום הסברים ושום היגיון מיוחד לשבת, לומר ששבת הוא יוצא מן הכלל, אלא אדרבה, הגדרת שבת קובעת את הכלל. ומה שכתב בשולחן ערוך דקשר, אם אי אפשר למצוא אחרים, יש לך רק את הספר הזה או התפילין האלו שנכתבו ביד שמאל, אז השולחן ערוך אומר שכיוון שאין לך מצב, אין לך אלטרנטיבה, זה מה שיש, אז לכן הוא יוצא ידי חובתו בתפילין אף על פי שנכתבו ביד שמאל. הוא סומך על ראשונים אחרים, הראש והסמג, שהם לא כתבו דפסול בדיעבד
אלא הם רק אמרו, כמו שראינו ברמו לגבי כתיבת גט באבן עזר, הם אמרו ברכיים הלכס תפילים, שלכתחילה עדיף לכתוב ביד ימין, אבל משמע מדבריהם, הראש והסמג, שבדיעבד יצא ידי חובה, גם בתפילין אלו הם לא פסולות, והכתיבה נחשבת כתיבה. וזה עולה יפה, לפי מה שראינו בחלקת מחוקק, ששבת שייני, משום שמלאכת מחשבת עושה תורה, ויד שמאל אינה נחשבת למעשה כתיבה מבחינת השיעורים של מלאכת מחשבת, השיעורים המיוחדים שנקבעו לגבי מלאכת שבת. אז אם כן, הראש והסמג סוברים שמה שראינו במסכת שבת להגדיר מעשה כתיבה זה דין מסוים, משום שהשיעור וההגדרה של מעשה כתיבה בשבת הוא כדי להגיע למה? למציאות של מלאכת מחשבת, אף על פי שהכתיבה גם ביד שמאל נחשבת לכתיבה גם בשאר דיני התורה, כגון לפי החלקס מחוקק ברמו באבן עזר לגבי כתיבת גט שכתוב וכוסב לא ספר קריסוס, גם כתיבה ביד שמאל נחשבת לכתיבה, אז יש לנו מעשה כתיבה. והן לגבי כתיבת ספר תורה תפילין ומזוזות לשיטת הראש והסמג, בכולם אנחנו אומרים ששבת שייני מחמת מלאכת מחשבת, אבל הגדר בכל התורה כולה של כתיבה כולל אפילו כתיבה ביד שמאל. מה שאין כן לשיטת ספר התשומות, שהבית יוסף מביא את שיטת ספר התשומות, הוא סבור שגט שנכתב ביד שמאל פסול, וכן ספר תורה ומזוזות לעניין תפילין ספר תורה ומזוזות, כיוון דבקולו כסיב בי כסיבו, התורה דורשת כתיבה, פוסל אפילו בדיעבד אם כתב ביד שמאל, כי הגדר של מעשה כתיבה שמצינו אותו בסוגיה בקופתל בשבת, דהיינו דווקא בימין, הוא גדר מוחלט, הוא שיעור שקובע מעשה כתיבה לכל דיני התורה, ולאו דווקא לשבת. כן, אל.
אפשר שיש עוד גדר פה, בנוגע לתפילין וגט וגם כן בספר תורה, שצריכים לכתוב את זה לשמה. ואם מישהו שכותב כלאחר יד, שזה לא הימין שלו, אז אין הוא יכול אין הוא יכול לחשוב על לשמה כאשר הוא עובד לעשות את הכתיבה.
אני לא יכול להתייחס לזה כי אני לא מאמין שזה נכון, אבל הכל פעמים
בסדר.
אוקיי, עכשיו אולי ניקח את המחלוקת הזאת, האם שבת קבעה מעשה כתיבה להגדרתו לכל התורה כולו, או שזה דין של מעשה כתיבה על מנת שיחשב כמלאכת מחשבת, וניישם את המחלוקת הזאת לגבי שאלה אחרת. וזוהי שאלה שדיברנו עליה לפני שבועיים, אני חושב. חוק תוכות. מה קורה בחוק תוכות? גרסינן בשבת, תנא, כתוב בברייתא, שאם הוא נטל גגו של חטא, ועשהו שני זיינים, או תגו של דל וסורש, אז כתוב שהוא חייב במלאכת שבת. אומר הר"ן בשם הרשב"א, שמינן מהוכה, דווקא במקרה של נוטל לגגו של חטא, אז הוא חייב. אבל בחוק תוכות, שם הוא לא עשה פעולה ישירה ל... הפריד בין שתי אותיות, אלא נמצא שיש כאן כתב, ולכן הוא אומר שחוק תוכות לא יהיה כשר לא לגבי גט ולא לחייב אותו בשבת. למה? כי בשלם הוא אומר שמחיקת נטילת גגו של חטא זה נחשב לפעולה ישירה, אבל חוק תוכות הוא לא עושה שום פעולה של כתיבה, ולכן הוא יהיה חייב סליחה, הוא יהיה פטור בשבת. אומר הר"ן, הר"ן אומר שכתיבה על ידי חוק תוכות פסולה לגבי גט ולגבי ספר תורה, אבל היא דומה לגגו, הסיר גגו של דלת, של חט, לחייב אותו בשבת. אז אם כן יוצא כך, לדעת הרשב"א, הדין של חוק תוכות הוא שווה לדין של נטלו לגגו של, של, של חט. וסליחה, אני טעיתי. לשיטת הרשב"א, בואו נראה את זה בפנים, כדי שאני לא אטעה אתכם. פוסק הרשב"א, שנטילת גג, יש לכם את הדף, זה מונח על השולחן, אתם תראו, תעיינו בו אחר כך. לכן פוסק הרשב"א, נטילת גגו של חטא אינה נחשבת לחוק תוכות, ולכן הוא חייב בשבת, והיא קשרה אף בכתיבת ספר תורה. והר"ן סובר שנטילת גגו של חטא נחשבת כחוק תוכות, ולכן הוא יהיה פטור בשבת, וגם פסול לכתיבת ספר תורה. אבל בשבת ייתכן שהוא חייב על חוק תוכות. אז יוצא ככה, שלפי שיטת הר"ן יש לנו שתי הגדרות שונות. בנוגע לשבת, חוק תוכות הוא דומה לגגו של חטא והוא חייב, אבל בנוגע לכתיבת ספר תורה, בנוגע לכתיבת גט, זה יהיה פסול. כך יוצא לפי הר"ן. כאן אנחנו מדגישים שהגדר המיוחד של שבת לגבי מעשה כתיבה הוא לחומרה בשבת. לפני כן אמרנו שאם הוא כותב ביד שמאל שאין דרכו בכך, אז בשבת הוא פטור, כי התורה התנתה תנאי שיהיה מלאכת מחשבת. כאן אנחנו אומרים שלפי הר"ן, כיוון שיש תנאי בשבת של מלאכת מחשבת, לכן יש להחמיר עליו ולהחשיב פעולה שבדרך כלל בכל דיני התורה אינה חשובה פעולת כתיבה, אבל דווקא בשבת היא נחשבת לפעולת כתיבה, לחייב אותו בשבת. כך יוצא לפי הר"ן. על כל פנים, אם נאמר דלא כהר"ן אלא כהרשב"א, שחוק תוכות פטור בשבת, הרי הרשב"א רוצה להשוות חוק תוכות בשבת לחוק תוכות בגט ובספר תורה וכו'. אם כן, לפי הרשב"א, מה שהתורה קבעה בנוגע למעשה כתיבה, מה נחשב למעשה כתיבה בשבת, הוא חוק ולא יעבור, הוא גדר והגדרה של מעשה כתיבה לכל דיני התורה בלי יוצא דופן. מה שאין כן לפי הר"ן, בוא נסיים, מה שאין כן לפי הר"ן, הגדר של כתיבה בכל התורה כולה כולל אפילו, זאת אומרת, ממעט חוק תוכות, דהיינו חוק תוכות לא נחשב למעשה כתיבה לפי מידת גדר מעשה כתיבה בכל דיני התורה, ודווקא בשבת היא נחשבת למעשה כתיבה. אז אם כן, בואו נשווה את שתי המחלוקות שיש לנו. יש לנו מחלוקת אחת לגבי יד שמאל, כאשר לפי ספר התשומות וספר האשכול יוצא שהגדר של שבת במעשה כתיבה קובע את הגדר של מעשה כתיבה לכל דיני התורה, ולכן סובר ספר התשומות, אם הוא כתב גט ביד שמאל, הגט הוא פסול אפילו בדיעבד. והוא הדין, ספר תורה שנכתב ביד שמאל, פסול אפילו בדיעבד. ואת השיטה הזאת אפשר להגדיר, אפשר להשוות אולי, או להקיש לשיטת הרשב"א, שהרשב"א אומר שכיוון שחוק תוכות פטור בשבת, אז הוא הדין שהוא פטור בגט ובספר תורה. כלומר, יש לנו שתי סיעות, שתי קבוצות של ראשונים, שהם השוו לגבי גדר מעשה כתיבה שבת לכל דיני התורה. ומה שנחשב לכתיבה בכל דיני התורה הוא נחשב לכתיבה בשבת, מה שאינו נחשב לכתיבה אינו נחשב לכתיבה בשבת. ולכן למשל חוק תוכות לפי הרשב"א שהוא אינו נחשב לכתיבה לגבי גט ולגבי ספר תורה, אז הוא הדין שהוא יהיה פטור בשבת. לעומת זאת יש לנו את השיטה של הראש והסמג, שהם סוברים שלמרות שכתיבה ביד שמאל פטורה בשבת, מכל מקום היא נחשבת לכתיבה לגבי גט ולגבי ספר תורה ומזוזות, שבת שייני מחמד מלכת מחשבת, ואת השיטה הזאת אפשר להשוות ולהקיש לשיטת הר"ן, שר"ן סובר שלמרות שחוק תוכות נחשבת לכתיבה לגבי שבת, משום שלמעשה יש כאן כתב, את זאת הוא רצה לתקן, הוא תיקן את הקלף שיש בו עכשיו כתב, אבל בכל דיני התורה, התורה דורשת מייסה כתיבו, וחוק תוכות אינו נחשב למייסה כתיבו. אז עוד פעם, יש לנו את אותו מפתח שדיברנו עליו, האם באנו להגדיר את המעשה באופן מוחלט כגזרס הכוסוף, על עצם גדר שם מייסה, וזה קובע לכל דיני התורה, או דילמה, בכל תחום ותחום, יש לנו ליישם את השיעור הזה, וגדר המייסה, לפי איך שהוא מתאים לאותו תחום. אז אם אני אומר ששבת שייני כגון יד שמאל שהוא פטור, או חוק תוכות לפי הר"ן שהוא חייב, דהיינו מלאכת מחשבת, היא שקובעת מייסה כתיבו. כאילו, הסוף, התכלית, קובעת את האמצעי, את המעשה. זה מאוד מזכיר לנו את החקירה שהתחלנו בה לפני חודש, שהתוצאה לפעמים קובעת את המעשה. לדוגמה, בישול בכלי שני בקלי הבישול, התוצאה הסופית שקלי הבישול מתבשלים אפילו בכלי שני, קובע שפעולת בישול בכלי שני נחשבת למעשה בישול לגבי שבת. הנה יש לנו עוד דוגמה שלפי הר"ן בנוגע לחוק תוכות, כיוון שיש לך כתב, אז מלאכת מחשבת עושה טוב, וכאן אני קובע שחוק תוכות חשוב כמייסה כתיבה לגבי שבת. אבל אם אתה הולך להגדיר מייסה כתיבה לגופו של מייסה כתיבה, מה נחשב לשם מייסה כתיבה, כאן חוק תוכות לא נחשב למייסה כתיבה, כי הוא לא עושה פעולה ישירה של מעשה כתיבה. זוהי לפי שיטת הר"ן. אותו הדבר מצאנו לפי שיטת החלקס מחוקק על פי הסמג והראש לגבי יד שמאל. בנוגע ליד שמאל הכתיבה חשובה כתיבה, ולכן הספר פסול כשר והגט כשר וכו' וכו'. מה שאין כן בשבת שהתורה דורשת מה? מלאכת מחשבת, אם הכתיבה נמדדת או נקבעת לפי הכלל של מלאכת מחשבת, אז יש לנו גדר חדש של מעשה כתיב. לעומת זאת יש לנו את שיטת הרשב"א, שהרשב"א משווה בין שבת לבין כל דיני התורה, באותה מידה שכתיבה בחוק תוכות לפי הרשב"א אינה נחשבת כתיבה לגבי גט ולגבי ספר תורה, אינה נחשבת לכתיבה לגבי שבת, משום שהתורה כאן קבעה גדר של מייסה כתיבו, ואין כאן גדר של מייסה כתיבו, לכן הוא פטור אפילו בשבת. וכאין זה, מצינו לשיטת הספר התשובות שהבייס יוסף מביא בהלכות תפילין, שכתיבה ביד שמאל איננה נחשבת לכתיבה לפי הגדרת מייסה כתיבו בכל התורה כולה, לא רק בשבת, איפה שאני צריך מלאכת מחשבת בדרגה של א' פלוס, אלא אפילו בשאר דיני התורה, התורה קבעה כאן, וזה מה שלמדנו מהסוגיה בשבת, שמייסה כתיבה ביד שמאל אינה חשובה למייסה כתיבה. זה מה שיצא לנו מהסוגיה הזאת. אוקיי, בזה עשינו סיום על הנושא של כתיבה. מה בנוגע לנושא של מחיצות? יש לנו מחיצות בשבת ויש לנו מחיצות בסוכה. בסוכה אנחנו זקוקים לשתי מחיצות שלמות ועוד טפח למחיצה השלישית. בשבת לגבי רשות היחיד אנחנו זקוקים לארבע מחיצות ולא פחות. מה יהיה בשלוש מחיצות? כן, אפשר אולי להפוך גם שלוש מחיצות להתר ירושה יוחד על ידי לחי שאלך יוקרה למחיצה נביאית. אבל ודאי שלוש מחיצות שלמות וגמוקות בעירה. על זה לטמן דפו. אוקיי. אז במאמר הזה של רב סלוויצ'יק בהרי קדם, הוא מוכיח שאומנם בשני המקרים, וזה חילקתי אתמול, בשני המקרים, גם במקרה של מחיצות של רשוס היוחד לשבת, וגם בנוגע לסוכה יש דין של מחיצות, אבל מצינו נפקמינות בין שתי התחומים, והוא מביא פה שלוש נפקמינות. א', בנוגע לסוכה, צריך שיהיה משפת החקק ויד הכותל לא פחות, סליחה, לא יותר, מגימול תפוחן. ותוספות מדייקים מהסוגיה בשבת, שלגבי מחיצות של רשוס היוחד בפרק כמה דשאבס, אז כתוב שחוקקים להשלים לעשור תפוחן, לגובה של עשור תפוחן, למחיצה של... והגמרה לא התנתה את התנאי הזה דווקא אם אין מרחק בין שפת הכותל לבין שפת החקק לכותל של שלושה תפוחים. משמע שאפילו אם יש מרחק יותר גדול, מכל מקום זה נחשב למחיצה לגבי רשוס היוחד בשבת. עוד נפקימינו מצינו לגבי הלכה של קיטוסי מחת שיורו, שהרמם מחדש שלגבי מחיצות של שבת אין דין של קיטוסי מחתה שיעורו, ואילו לגבי סוכה מצינו דין של קיטוסי מחתה שיעורו לפסול את המחיצה, את הדופן, הכותל שנעשה מעבוד אזור. נפקמינה שלישית מצינו לגבי צורת הפתח, שלגבי דפנות של סוכה יש להחשיב צורת הפתח כדופן של סוכה, אף על גב לגבי שבת הוא אינו נחשב למחיצה. טוב, זה תלוי בכל מיני תנאים, אבל עקרונית יש נפקמינה בין סוכה לבין שבת. אומר רב סלוויצ'יק, על פי רב חיים יש לו יסוד מהסבא שלו בחידוש רב חיים הלוי על הרמב״ם בפרק י"ז מלכה שבת הלכה י"ב, אני אבקש שנראה את זה בפנים אחר כך. הוא מסכם את היסוד של רב חיים, שיש הבדל עצום ויסודי בין דין מחיצות לשבת לבין דין מחיצות בסוכה. הוא אומר כך, כל הדינים והתנאים שקובעים מחיצה לסוכה הם דינים בעצם גופו של המחיצה. המחיצה עצמה חייבת להיות מתאימה לכל מיני תנאים ודינים, הם שיעורים בגוף המחיצה. מה שאין כן בנוגע לשבת, הדינים האלו אינם בגוף המחיצה, אלא המחיצה משמשת לשם תכלית מסוימת. מהי התכלית של המחיצה של רשוס היוחד? להקיף את המקום מכל הצדדים, שיהיה מקום המוקף. אז המחיצה משמשת לא בפני עצמו, לא כתכלית סופית, זה הלשון שלי, לא של רב חיים, אלא כאמצעי כדי להגיע למציאות של מקום דלת על דלת שהוא מוקף מחיצות. אומר רב סלוויצ'יק בשם רב חיים, שלכן הדין של קיטוסי מחת שיורי, למשל לחי שנעשה מעצי אשר, אינו פוסל את הלחי לשם מחיצה בשבת, כי אף על פי שהמחיצה הזאת אין לה שם מחיץ על פי דין מבחינת השיעור של י' תפוחים, אבל אף על פי כן במציאות המקום הוא מוקף מחיצות, על אף שהמחיצות האלו נעשות מעבודה זרה. מה שאין כן בסוכה, בסוכה, אני לא אומר שהמטרה והגדר של המחיצה הוא כדי להקיף את המקום ולהפוך את המקום למקום רשוס מסוימת, אלא יש דינים בגוף המחיצה ויש תנאים ודרישות של ההלכה בגוף המחיצה. ואחד מהדרישות היא עשור התפוחים. ואם כן, כיתוס אימך תשיעור, הכוונה היא שזה כאילו נשרף, ואין כאן שיעור של יו תפוחים, לכן זה פוסל בסוכה. על פי היסוד הזה אומר רב סלוויצ'יק, יש לנו לתרץ את קושת התוספות. מדוע בסוכה באינון מספס החקק ויד הכותל לא פחות, לא יותר מגימל תפוחים, עד ולא עד בכלל גימל תפוחים, ואילו בשבת אין אף כמינו? התשובה היא פשוטה, משום שמנוגע לדין מחיצה, אי אפשר לצרף את חצי המחיצה פה וחצי המחיצה פה אם אין דין של לובוד, אם יש מרחק בין שתי חלקי המחיצות. לכן בסוכה שהדין של מחיצה הוא בגוף הסוכה עצמו, לכן באינון לא יותר מגימל תפוחים, כדי לחבר ולצרף את המחצס המחיצה שבתוך החקק ומחצס המחיצה שבדופן, מה שאין כי בשבת, הרי בשבת אני רק צריך להגדיר את המקום כמקום שהוא מוקף מחיצות, ואם המקום הוא מוקף מחיצות, זה לא משנה אם המקום מוקף מיוד פוחים שהם מצורפים יחד, או אפילו אם הם לא קרובים זה לזה ואינם מצורפים יחד. אז הוא אומר ככה, ופה אתם תראו את זה בקוף פי וב בקטע מתחיל והיה. אז הוא אומר שלפי רב חיים בנוגע למחיצות של שבת יש דין של מקום המוקף על מחיצות של סוכה, כשדיאלפינה, הוא מוסיף את המילה דיאלפינה, זאת אומרת יש ילפותה, והילפותה קובעת גדר בפני עצמו של דופן, של מחיצה. ואם כן, כל התנאים האלו כגון עשור תפוחים הם שיעורים בגוף הכשר המחיצה לסוכה, בגוף המחיצה עצמו, לכן יש דין בגוף המחיצה והדופן שיהיה עשור תפוחים. ונאף כמיני דמחיצה של אשרוס, של אשר הפסולוס, כי כיתוס אימך תשיעור ואין בו שיעור של טבע של עשור תפוחים. אבל מכינס המקום, המקום במציאות הוא מוקף ממחיצה שהיא גבוהה יוד פוחים. וביסוד זה יבוא דברי הר"ן שאין צורס הפסח מתיר בשתי דפנות סוכה, אף על פי שהוא מתיר לשבס וכליים ומחמירים בו כשם שמחמיר בו ליולון. הביר הוא כנעל בשבת עיקר דין מחיצה הוא להקיף את המקום, ולצורך היקף המקום לא בעינן מחיצה ממש וסגי בצורס הפסח, מה שאין כבסוכה תבעינן חפצה של מחיצה ממש להכשר השחך, וזה בעינן מחיצה הניקורוס ולא מעני צורס הפסח תבי חפצה של מחיצה. אז לפי זה רבותיי, בואו ניגש לדף הזה. הגדרת מחיצה בשבת ובסוכה, סוגיה מאוד מאוד יפה. הרי יש נפקמינות בין מחיצות לשבת למחיצות לסוכה. הרמב"ם קובע בהלכות שבת פרק ט"ז הלכות ט"ז, כל מחיצה שיש בו פרוץ מרובה על העומד אינו מחיצה. פורוץ מרובה על העומד אינו מחיצה, אבל אם זה שווה בשווה כעומד, הרי זו מותרת. מותרת הכוונה היא שמותר לטלטל בה, יש לה דין של סיוחד להתר טלטל, ובלבד שלא יהיה באותן הפרצות פרצו שיתר על 10 אמוס, אבל 10 אמוס הרי הוא כפתח. אז אם יש פרצה של 10 אמוס, אז אי אפשר להכשיר את המחיצה, אף על פי שהפורץ כעומד דומי. אבל אם היה לפרצה זו צורס הפסח, אף פי שיש בה יוסר מייסר, אין המפסדס המחיצו, והוא שלא יהיה הפורץ מרובה לעומד. אז אם יש לך פורץ כעומד דומי, ויש לך פרצה של עשר עמוס, אם יש לה פרצה זו דין של צורס הפסח, אף על פי שהיא פרצה של עשר עמוס ויוסר, עדיין יש שם מחיץ. משמע מדבורו, דכל זמן שפורץ מרובה, אף על גב שיש צורס הפסח אינה קשירה. אבל גם עיסוקו, הכשיר הרמב״ם צורס הפסח, אף על פי שהפורץ מרובה על העומד. אז אם כן, לפי הרמב״ם, בפורץ מרובה על העומד, אוטומטיקלי, באופן אוטומטי, הפסול חל ואין כאן שם מחיצה ולא תעזור צורס הפסח להציל את המחיצה כי הוא פורץ מרובה על העומד. מה שאין כן בסוכה, יש דין של צורס הפסח אף על גב שהוא פורץ מרובה על העומד. אז עוד פעם אני חוזר, לגבי מחיצות של שבת לקבוע ושוסה יוחד, אם זה פורץ מרובה על העומד, אז אוטומטיקלי אין פה שום יוצא מן הכלל, המחיצה היא פסולה ואינה נחשבת למחיצה, אף על פי שיש לך צורס הפסח. מה שאין כן בסוכו, אם יש לך פרצה של יוסף, אפילו יוסף עשר עמוס, מכל מקום אפשר להכשיר את הסוכה על ידי דין של צורס הפסח, ואף על גב שהוא פורץ מרובה על העומד. זה נפקא מינה ראשונה. נפקא מינה שנייה זה לגבי הדין של פי תקרא יורד וסוסם. מה זה פי תקרא? אם יש לך שלוש מחיצות ויש לך תקרא מלמעלה, אז אני רואה את השפה של התקרא כאילו שהיא יורדת למטה לקבוע מחיצה רביעית. אז השאלה אם זה דין דאורייתא או זה דין דרבנן. אז לגבי שבת, אתם תראו את זה למעלה מצד שמאל, הרמב"ם הלכות שבת פרק י"ז הלכה ל"ה, זה באותו פרק שדיברנו עליו לפני כן בפרק י"ז, אבל כאן, לא, לפני כן דיברנו על פרק ט"ז, במאמר של רב סולובייצ'יק דיברנו על פרק י"ז. על כל פנים, בפרק י"ז הלכה ל"ה, לגבי הדין של הסדרה בביקו, שיש בה שלוש מחיצות ותקרא, אז הדין הוא שלגבי מחיצה רביעית אני צריך לחי, אבל כאן מדובר שאין לחי ברוח הרביעית, במחיצה הרביעית, אלא יש תקרא. נו, אז הרמב"ם אומר, שלוש מחיצות זה מספיק כדי להתיר טלטול מדאורייתא. אבל זה לא נקבע לרשות היוחיד לגבי הדין שמי שזורק משסרקה בהם, שיהיה חייב כשהחפץ נופל לתוך מקום שהוא מוקף גימל מחיצות. זאת אומרת, יש שני דינים ברשוס היוחד. יש דין של רשוס היוחד להתה טלטול, ובזה סגי מדורייתא בשלוש מחיצות, אבל יש דין להפוך את המקום לרשוס היוחד גמורה לגבי לחייב מי שמעביר או זורק מרשוס הרב לתוך המקום הזה. פה אנחנו צריכים מחיצה רביעית. מה הדין של פי תקרא יורד וסוסים? אומר הרמב״ם, זה רק לגבי דינים דרבנן, אבל הזורק מרשוס היוחד לתוכו פוטו. יש פה אותו דפוס מרשוס הרב לסוכו פוטו, רק תתקנו שם, כתוב מוטו, צריך להיות פוטו, כי הפן התחלפה במן. על כל פנים, אומר הרמב״ם שלחי ברוח רביעית קובעת ושסיוחי גמורה דאורייתא כדי לחייב את הזורק משסרם לסוכו, מה שאין כן אם אין לחי במחיצה רביעית ויש רק פי תקרא יורד וסוסום, פי תקרא אינו יכול לקבוע כמו לחי מחיצה רביעית להפוך את המקום לרשוס היוחד גמורה, ולכן הזורק מרשוס הרב לסוכו פוטר, כך כתוב ברמב"ם. ואילו בנוגע לסוכה, פי תקרא יורד וסוסם, פי תקרא יורד וסוסם, מכשיר את הסוכה מדאורייתא. כלומר, הדין הזה של פי תקרא יורד, להפוך, ליצור, להוות מחיצה, הוא דין דאורייתא.
בנוגע לסוכה, ואילו בשבת הוא דין דרבנן, אבל מדורייתא אנחנו לא אומרים פי תקרא יורד וסוסים. מה שהרמב"ם אומר כאן זה קצת מטעה, שאנו רואים כאילו פי תקרא יורד וסוסים זה רק לגבי הדין דרבנן, שאסור לטלטל במקום שמוקף גימל מחיצות, למרות שמדורייתא מותר לטלטל בתוכו, אלא אם כן יש לחי ברוח רביעית. על זה אומר הרמב"ם מועיל דין של פי תקרא כדי להתיר טלטול בתוכו, כי מדורייתא טלטול מותר על ידי גימל מחיצות, אבל לקבוע שסיוכי גמורה לחייב אותו בזריקה ושסורה ואני צריך ארבע מחיצות, אומר הרמב"ם פי תקרא יורי וסוסם אינו קובע מדורייתא מחיצה רביעית, ולכן הזורק לתוכו פוטו. אבל פי תקרא יורי וסוסם קובע בהלכת סוכה מחיצה כדי להכשיר את הסוכה למצווה דאורייתא של פסוקס תשע ושבעת ימים. אני קצת מאוכזב כי הוא לא מביא את הרמב"ם בהלכת סוכה, אז אני סומך עליו במצב הזה. מי שיכול לעיין בהלכת סוכה ימצא את הדבר הזה. אז אם כן רב עוסא, יש לנו שתי נפקמינות בין מחיצות לשבת לבין מחיצות לסוכה. נפקמינה ראשונה לגבי פרץ מרובה על העומד בצורס הפסח, שלגבי שבת אינו נחשב למחיצה כיוון שפורץ מרובה על העומד, מה שאין כן לסוכה הדין של צורס הפסח קובע את הדין של מחיצה, אף על פי שהפתח הזה הוא רחב מ-10 טווחים ואף על פי שפורץ מרובה על העומד. עוד נפקמין לגבי פי תקרא, שהדין הזה מפעילים אותו דאורייתא להשאיר את הסוכה, ובשבת הוא לא יכול להיחשב למחיצה של שבת לדין דאורייתא לקבור סיוכת גמורה. ונפקמין השלישית אומר כך, הגמרא במסכת סוכה קובעת בדף זין עמוד א', והסוגיה ממשיכה בדף זין עמוד ב', שיש לנו כלל של מיגו. מיגו הכוונה היא שבשבת של סוכס, כשסוכות נופל בשבת, שזה בדרך כלל פעם בשנה, אז באותה שבת אם המחיצה נחשבת למחיצה לגבי שבת, אז הוא הדין שמחשיבים את הסוכה באותה שבת. זה נקרא מיגו דאבי דופן לעניין שבת, אבי דופן לעניין סוכה. ויש גם עוד דין, דין נוסף שמיגוד אבי דופן לעניין סוכה, אבי דופן לעניין שבת, זה כולה גדול. אני צילמתי לכם את הדף הזה, אם תרצו לראות את יש פה ממש הערה יפה באריכות דברים, עומר רובו, וכן לשבת. הטפח שבדופן השלישית שמכשיר את הסוכה, שנחשב לדופן לעניין סוכה, נחשב גם לדופן לעניין מחיצת שבת רק באותה שבת. זאת אומרת, כיוון שהתורה הקשיבה אותה כמחיצה לסוכה בסייני מהסוכה, זאת בשבת של סוכות, ומילא התורה כאילו הלתה את זה לדרגה של מחיצה.
אפילו בלי דופן
רביעית? אבל בואו נראה את המשך. כן, עכשיו גם לדופן לעניין מחיצות, אז על זה יש לך את כל ההערה הזאת. לכן, אף על פי שבכל שבת, כדי להכשיר רשוס היוחיד, להתיר טלטול, עוד פעם לא מדובר על זורק לתוכו, אלא להתיר טלטול, אז בעניין שלוש מחיצות, וכאן בסוכה, אין לו שלוש מחיצות, יש לו רק שתי מחיצות, אלא יש לו דופן שלישי וטפח, התורה הקשיב את הדופן השלישי במחיצה לסוכה, אז לכן אף שבכל שבת בעיר הגימל מחיצה שלמס, בשבת שבתוך חג הסוכס די בדופן שלישית של טפח כדי להשיב את הסוכה לסיוכי, כדי להתיר טלטול בסוכה. וזה פלא של חידוש, זה יוצא ככה. אם למשל בניתי את הסוכה ברשוס הרבים, הבית שלי ברשוס היוכי, ואני רוצה להוציא את האוכל מהבית שלי לתוך הסוכה, הרי מדורייתא, לכאורה, יש פה איסור דורייתא ששרד. למה? משום שהרי אין לך שלוש מחיצות, אז ודאי שיש לך משהו שרד. בא רובו, או רבו לפי גרסאות שונות, וקובע חידוש, שכיוון שבנוגע לסוכה התורה קבע את הטפח השלישי כמחיצה,
נמצא שהמקום הזה הוא נחשב למקום מוקף גימו מחיץ גם לגבי שבת, כדי להתיר לו להוציא מהבית שלו שהוא שוסייך לתוך הסוכה שנבנית בשוסרבים, כי גם הסוכה נחשבת לשוסייך. למה? כי הדופן השלישית נחשבת למחיצה לגבי סוכה. אז ניגוד אבי מחיצה לסוכה ומחיצה לשבת. עכשיו, אם זה דורייתא או לא, על זה יש עריקות דברים עם רשי ופי יהושע, עם גנץ ולבדיק, מאוד מאוד תוסס כל הנושא הזה. הרמב"ם משמיט את הדין הזה.
לגמרי?
לגמרי. הרמב"ם והריף לפני הרמב"ם השמיטו את הדין הזה. עכשיו, יש דין הפוך. זה בדף זין עמוד ב', זה לא יצא לי לצלם. אבל בדף זין עמוד ב', תראו משהו מעניין, יש אפילו ציורים פה. זה הציור. אז הדין הוא אמר רובו, שיחק אגב עם מובוי שיש לו לחי קשר. זה בדיוק הפוך. כאן מדובר על מציאות של גבי שבת. זה נחשב למחיצה. אז בסוכס של שבת הוא יוצא ידי חובת סוכה. כלומר, ניגוד אבי מחיצה לשבת, אבי מחיצה לסוכה. בדיוק הפוך ממה שדיברנו. יש עוד דוגמה של שיחק אגב עם פסי בירוס. תשכחו מזה, זה קצת מטעה פה, אבל אלו ארבע, אתה רואה את ארבע כאילו רגליים האלו, הם פסי בירוס. מה זה פסי בירוס? בשביל זה צריך ללמוד חצי מסתת ערבית, אבל בקיצור, יש פה באר מים. עכשיו, הבאר מים הוא עמוק יוד ורחב דל טפוחים. אז יש לו בעומק יוד טפוחים, וברוחב יש לו דל טפוחים. זה נקרא רשוס היוחד. הבעיה הייתה שאולי רגל רצו לשתות מהבאר בדרך שלהם לירושלים. אבל הם הולכים רשוס הרבים, והבאר הוא בעצמו רשוס היוחד, אז הוא מוציא את המים רשוס היוחד לרשוס הרבים, אז איך ניתן לעשות את זה? אז חכמים התירו דבר שאם זה לא לתורת מצוות עלי על הרגל לא היו מתירים את זה, זה נקרא פסי בירוס. אז הפסים האלו הם בצורה כזאת, כן, וזה מתיר את השטח הזה שבתוך פסי בירוס, אז הם היו מוצאים את המים מהבאר ושולטים את המים או משקים את הבהמות בתוך השטח הזה שהוא בתוך פסי הבירוס.
הוא לא היה צריך צורך הגג.
לא, אני לא יודע מה זה הגג, זה האמת.
הלכה לא צריכים את זה לפי התקנה.
אני לא יודע מה הציור הזה לא מוצא חן בעיני, אבל אולי אני טועה. אני לא כל כך פסוק במסכת ערב וחטאי, אני מזכיר. אולי ניקח עצקו, יש לו לפעמים ציורים יותר מוצלחים. על כל פנים, כל השטח הזה בפנים הפסי בירוס, כל השטח הזה נחשב לשסיוכים כדי לתחם את התחום הזה שלא יחשב לשסרבים, שהם עולי רגל יוכלו להוציא את המים. אז במילא, אם הוא ישים שחק, אולי זה הציור שהוא שם שחק, אם הוא ישים שחק על גבי כל הפסי בירוס האלו, אז הסוכה כשרה בשבת, בתוך חג הסוכות, שמתוך שהפסים נחשבים כמחיצה לעניין שבת, נחשבים אין דופן גם לעניין סוכה. אז הדינים האלו של שיחת אגב עם מובורים, שאין לו לכי ופסי ברוז, הדין הזה של מיגו לשבת ומיגו לסוכה הרמב"ם פוסק. בואו נראה את זה בפנים. הוא כותב כך עוד גימל, יש להם בצד שמאל. לא הביא הרמב"ם בנוגע לשבת הכלל במסכת סוכה מיגו דאבי דופן לעניין סוכה, אבי דופן לעניין שבת. תהיית בסוכה דף זין שתיים כלחוסן עומר רבו מרובו, וכן לשבת מיגו דאבי דופן לעניין סוכה, הטפח השלישי, זה אבי דופן לעניין שבת. Odam Lusham Vigmar Dav Zainam in Bet Omar Rabba Sikha Hagavi Pasi Viros Kshera Utsricha Vichule Vichule Achaka Katuv Sikha Al Gabi Agabi Pasi Buros Gamke Migudavi Mechitzel Shabbat Lesukavi Mechitzel Shabbat Hare Mavuar Tamrinan Migu Davi Dofilin Yisuk Avi Dofilin Yisabbat Vizemi Kiloso Lechim Rosso Migu Davi Dofilin Yisabbat Havi Dofilin Yisuk Ezel Mechim Rosso Lekiloso. Okay, bonus again. As Migu Davi Dofen Leinian Sukkah, the Haino Atefach Ashlishi, Havi Dofen Leinian Shabbat, Zel Chumra. Ki as Ani Omer, Shef Shav Lachshivet Zek Lechumra. Okay, and any other man with Kamen Lechumra. Okay, but say that. Migu Davi Dofen Leinian Shabbat, Havi Dofen Leinian Sukkah, Zel Mechumra Zer. Hine Agama Mevi. Had the migud avi dofen linyan Shabbat avi dofen linyan Sukkah. Ayn hilchas Sukkah perik dalet alocha yud. Sichach agabi mavu sheish lo lechi al agabi be'er sheish lo pasim. Harezu Sukkah k'sher la osa Shabbos shabatochak mikvat. Mitoch shel lechi zeh upasim elu mechitzod linyan Shabbat nechshav nechshov otam ki mechitzod linyan Sukkah. Ad kam l'shon. Haram. Avol hadem migu davi dofen leinyan sukkah is havi dofen leinyan Shabbat. Da'ainu shatef chashlishi nechshav le dofen le sukkah velo nechshav le dofen le Shabbat velachenu nechshav le dofen Shabbat. Harambam hishmit et adina zeh gam arif hishmit adina dina zeh shel rabba varosh besukkah perak alf simon zayin hikshol lamu hishmit et zeh. Ulevar kol zeh kol ashlosh tanaf kemino ta'elu lo mevi tanaf kemino tshagayinu bahari kenet sholufi agam benogel agdarat mechitza yesh chiluk ben yinin Shabbos leben linin sukkah benogea ledinei Shabbat rishus ha-yochid havi mokom she'eno roi letashmi shol b'nei rishus ha-rab humakom shu mechulak מופרד מרשוס הרכבים אין לרבים גישה למקום הזה הוא לא מתכוון גישה ממש הם יכולים להיכנס אבל הוא מופרד ולכן המחיצות חייבות למנוע מבני רשוס רב להיכנס למקום הזה כלומר המקום הוא מוקף מחיצות כמו שרב חיים אמר פילי פלם שהוא לא מביא את רב חיים כי הוא פעם סיפר לי שהוא עבר על רב חיים מתחילת הספר עד סופו שזה היה לוקח לי שני חיים אם הייתי נפטר בגיל 100 זה היה לוקח לי 200 שונה לעבור על כל רב חיים מתחילתו עד סופו והוא סיפר לפני עשרות שנים שהוא עבר על כל רב חיים על כל פנים אז הוא כותב ככה כדי להפוך את המקום רשוס היוחד צריך למנוע בני רשוס הרב כל מקום שהוא מוגדר מחיצות מאבא רוחותיו ובני רשוס הרם אינם יכולים להיכנס הרי רשוס היוחד אבל סוכה יש צורך במחיצה נחשבת כמחיצה על פי דין והדינים הם בגוף המחיצה ככה היית אומר גדר ושם מחיצה והיא אינה משמשת כל תכלית אחרת לכן אף על פי שבמציאות אין המחיצה יכולה למנוע מאנשים להיכנס היא נחשבת מחיצה אז למשל טפח שלישי אם התורה חידשה שהטפח השלישי נחשב למחיצה זה נוגע לשבת סליחה, זה נוגע לסוכה אבל נוגע לשבת זה לא יועיל לי כלום כי מה עושה לי הטפח השלישי לגבי בני רשוס הרבים בסוכה בינין רק שם מחיצה הוא קורא לזה שיר פורמלי הוא מתכוון לומר שזה גדר וחלול שם מחיצה אבל בשבת שיר מחיצה הוא רק אמצעי כדי להגיע לתכלית להגיע לאיזושהי מציאות מסוים שהמקום יהיה מוקף מחיצות
אז למה בטפח למה
אז עכשיו הוא עושה את החשבונות של כל ענף כמין בוא נראה ואחר כך משם א' הוא אומר בזה ניחו לגבי סוכה מעני צורס הפסח למה כי צורס הפסח קובעת מחיצה כאשר הדין הוא דין בכלל לשם מחיצה אז גם צורס הפסח לשבת למחיצה ואף על פי שהוא פורץ מרוב על העומד לא משנה אם יש לך מחיצה אז הסוכה היא קשרה לא חן לגבי שבת בשבת Tzuras HaPesach Hi Mechitza Af Al Pish Tzuras HaPesach Einam Mo'ilel Limnoa Me'anashim Likanes V'lachen Im HaMechitzot Mo'ilot Lasod Mokom She'eno Omei Lutash V'shul Rab Zed Nicha U'memela Mokom Shul Rishus HaRab Aval Lo Mahani Tzuras HaPesach כשהפורץ מרוב על העומד, מאחר שהפורץ מרוב על העומד, אף על פי שיש צורס הפסח וחל שם מחיצה, מכל מקום המקום עומד לטש משפני ושסרב, כלומר לא עיקפת ולא מנית, לא מנעת, כן? עם עין, לא מנעת את הרשסרב ליקוניס, אבל גם סוכה מועל צורס הפסח, אף על גב דפורץ מרוב על העומד, מאחר שיש צורס הפסח, זהו מחיצה על פי דין, זאת אומרת, התורה קבעה גדר של מחיצה בחפת וגוף המחיצה, לא איך פסלן אם היא מונעת או לא מונעת, אנשים ילכנס לשם. וביסוד זה אפשר לומר, שהרמב"ם סובר שלא מעני פי תקרא יורד וסוסי מדאורייתא לגבי שבת, ודווקא לגבי סוכה. כי לגבי סוכה יש לנו כלל של פי תקרא יורד וסוסי דהו מהווה, מחיצה על פי דין, וכיוון שהוא חשוב למחיצה על פי דין זה מועיל ומכשיר את הסוכה, אבל לא מהני למנוע אנשים מלכנס לשם. מה זה משנה אם יש פי תקרה? התקרה היא למעלה, המקום הוא פרוץ לגמרי ברוח הרביעית, לכן פי תקרה נחשב כמחיצה לסוכה ולא לשבת. וגימל אומר, אפשר להכשיר סוכה גם בשלוש מחיצות, מה שאין כן בשבת. לגבי שבת צריכים שהמחיצות תועילו להקיף את המקום ולמנוע מתשמש בני רשות רב להיכנס לשם בעינון שהיא מוגדרת מארבע רוחותה. לא כן לגבי דיני סוכה שיש דין של גימול מחיצות, ואם טפח השלישי נתחדש פה הוא נחשב למחיצה, לכן הסוכה היא קשרה. אם במילא הרמב"ם משמיט את הדין של מיגו כאן, לא שייך לו במיגו דאבי דופן לסוכה אבידופן לנשב, אבל לאידל גיסא, אמרינא מיגו דאבי דופן לנשב, אז דאבי דופן לנסוכה, למה? כי אם זה דופן ומחיצה לשבת, אז במילא זה נחשב למחיצה לגבי
סוכה. אז למה מדאורייתא אפשר בלחי על במקום...
לא, כי מדאורייתא בעצם להתיר טלטול, הדין הוא של שלוש מחיצות זה מספיק. כך אני הבנתי.
אבל להבין את הסברה, כנראה כדי להתיר טלטול, לא צריכים מקום מוקף, כי זה לא מוקף. לא צריכים מקום
שמונע... כל השתיקל תורה הזה, כל הנושא של המאמר הזה, הוא נושא של רשוס היוח גמור, שיש לו דינים של רשוס היוח, וזה צריך הקף של ארבע מחיצות. וזהו למנוע רשוס היוח. עכשיו, מה הדין של גימל מחיצות? מדוע זה מספיק מדאורייתא להתיר טלטול? זה צריך לעיין בזה, אני עוד לא יצא. אוקיי, גבוס.
רק בשביל לדעת, מי התקין שבדופן הרביעית בשבת זה בסדר עם לחי אבל לא בסדר בפי תקרא שירה?
הרמב"ם קובע כך, אנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה הוא קבע את הדבר הזה, אבל הסברה היא שכיוון שזה פרוץ והוא לא מונע והוא לא מקיף את המקום, לכן הוא לא נחשב. אוקיי, רבוי סי, עכשיו, אין לנו הרבה זמן, אולי ניקח עוד 5 דקות רק בתור הקדומה, כי בשעה הקרובה, אם יש לכם חברוסה, אז הייתי ממליץ מאוד בחום על המאמר הזה שנקרא בדיני מתנס עניים מהספר של קובץ חידוש טוב. וזה חידוש עצום של רב סלוויצ'י, והוא בעצם קובע שיש שיעור של שם פרי שנוגע לכמה וכמה דינים, למשל לדין של אורלה או לדין של מתנס עניים או לדין של יין לנוזיר, זאת אומרת ענבים לנוזיר, וזהו השיעור של פרי. מהו השיעור של פרי? אז יש 2 שלבים בגידול הפרי על העץ. השלב הראשון נקרא סמודה, סמך מם סמך מם דלד ריש. השלב המתקדם יותר הוא נקרא בוסר. עכשיו בוסר הוא דבר שאומנם נראה, הפרי נראה על העץ, אבל עדיין הטעם הוא טעם מריר, כי הוא לא גידל, נתגדל כל צורכו. על כל פנים, יש לנו דין של עץ, יש לנו דין של פרי. למשל סמודר לא יצא מכלל עץ לפי הלכה. Okay, וזה נוגע אפילו לגבי כל מיני דינים של קרקע ודינים של תומס אוכלים. אבל ברגע שהפרי עבר את השלב של סמדר והגיע לשלב של בוסר, הוא נחשב ליוצא מכלל עץ, שם פרי עולו, וגבי כל הדינים של אורלו, של מתנסניים, של נזירוס וכו' וכו'. רב סלוויצ'יק רוצה לחדש שבדיני מעשרות השיעור הזה לא קיים. דהיינו, אף על גב שהפרי הגיע לשלב של בוסר ויוצא מכלל עץ, עדיין אינו נחשב לפרי לגבי הלכות תרומות ומעשרות. ואם הוא יפריש תרומות ומעשרות לפני שהפרי הגיע לשלב יותר מתקדם, אף על גב שהפרי כבר הגיע לבוסר, לאו שמי מייסר ולאו שמי תרומו. ואם למשל הוא מפקיר את שדהו ואחר כך זוכה בו והפירות הגיעו לסמודה או אפילו לבוסר, הפטור של הפקר לא חל, כי הפטור של הפקר חל רק לאחר שהגיע למה שנקרא עונת המעשרות. ועונת המעשרות, הוא קובע, זה מה שהוא רוצה לחדש פה, הוא שלב יותר מאוחר. ואם תראו מצד ימין למטה, הוא מביא את הרמב"ם בפרק ב' מלכות מתנת עניים, ושם הרמב"ם כותב שפירות האילן, אם נגמרו שליש גמירתן, חייבים. בלכות מעשרות, וזה למעלה מצד שמאל, הוא מביא פרק ב' מלכות מעשרות, דרק תבואה וזיתים, עונת המעשרות שלהם תלוי בהבאת שליש. אבל בשאר פירות האילן יש בהם שיעורים אחרים, כל פרי שיעור אחר, וזה מבוסס על משנה במעשרות. הוא לא מביא את המשנה בפנים, אז תיינו שם. אז בקטע שמתחיל אכן נראה פשוט בצד שמאל, בצד סמך זין למטה, הוא כותב ככה: דכל השיעור של עונת המעשרות לא שייך למתנות עניים, ואני הייתי מוסיף פה ולא לכל התור כולו, כי זה לא רק מתנס עניים, אלא כפי שהוא מוכיח למעלה, זה גם נוגע לאורלו, זה נוגע לנוזיר. תראי שיעור של עונת המעשרות הוא שיעור האחרינה, ואינו תולי בשם פרי של כל התור כולו. כלומר, אנשים טועים אם הם מניחים את ההנחה שהשם פרי של כל התור כולו קובע שם פרי במס. בשיעור את הפרי דכל התור כולו, היינו הוא תלוי בבוסר וסמודר. זאת אומרת, סמודר הוא לא שם פרי ובוסר שם פרי. דסמודר הוא עוד בכלל עץ, ובוסר הוא כבר שם פרי, דהיינו יוצא מכלל עץ. וכזינון לעניין אורלו, רווי, ואיסר נוזר וחיוצא מן הגפן, דסמודר מותר ובוסר אוסר. אז למשל, יש לך סמודר של אורלו הוא מותר, יש לך בוסר של אורלו הוא אסור, וכן לגבי רווי וכן לגבי נוזר. ולגבי מתנס עניים, אם יש לך פרי שהגיע לסמודר, אינו חייב במתנס עניים בלקט שקופיו, אבל אם הוא הגיע לבוסר, אז הוא יוצא מכלל עץ, הוא חייב בלקט שקופיו מתנס עניים. וכך פוסק הרמב"ם בהלכות נוזיר, פרק ה', הלכה בייס, אבל האולין והלולובים מגפנים והסמודה הרי מותרים לנוזר שהן שאינם לא פרי ולא פסולת פרי אלא מן העץ הם נחשבים. אז מתי אני מחשיב את הגפן לפי? זה דווקא כשהוא הגיע לידי בוסר. הרי מפורש תשיעור של פרי ועץ הוא בוסר וסמודה. רק, אוקיי, רק הכוונה היא היוצא דופן, הוא לעניין תרומוס ומייסוס, תגזר סקוס בפני עצמו של תבוע זרח ופרי העץ, תהיה להם שיעור האחרינה, לא מספיק השם פרי של כל התורה כולו, אלא יש צורך לשם פרי מיוחד לגבי חיוב תרומוס מייסוס ומייסוס, דהיינו אונס המייסוס, שזה ליחר בוסר, זאת אומרת בשלב יותר מתקדמי בוסר, כל פרי הוא פרי שיעור אחר. ובוסר לא חל בו קריאת שם של תשומות המייסרס, אז אם הוא יפריש תשומות המעשרות מפרי שהגיע לבוסר, לא אבי תשומה ולא חל מייסר, דאפת כבר הוא פרי ולא עץ לגבי כל דיני התורה. מכל מקום מחל השם תשומות המייסרס עוד הם מופקעים ופטורים, הם לא הגיעו לכלל השיעור המיוחד של תשומות המייסרס כמבואר ברמב"ם. פירוס, רמב"ם פרק בייס הלוך לגימו ממעשרס, פירוס שאינם ראויים לאכילו, כאן השיר הוא שיר אחר לגמרי, השיר הוא לא שם פרי לפוקי עץ, אלא יש שלב יותר מתקדם שנקרא אונס המייסרס שהוא כבר ראויים לאכילו. יוצא שיש שלושה דינים או שלושה סוגים, יש עץ, יש פרי ויש אוכל. עץ מגיע מתחילת יצירתו על העץ ועד סמודה, וסמודה בכלל עץ. עכשיו כשהוא מגיע, מעבר מסמודה לבוסר, חל שם פרי לגבי כל דיני התורה, אבל עדיין אינו נחל, אינו רוי לאכילה. בנוגע לתשובס המייסוס מחדש רב סלבץ, יש דין מיוחד של שיעור של אונס המייסוס הקובע שהוא נחל, הוא רוי לאכילה. לכן פירו שאינם ראויים לאכילה מקוטנום, כי הם קטנים מדי, כגון בוסר. עכשיו בוסר ראינו כבר בלחס נוזר, בלחס אורלה, בלחס מגס עניים, הוא בכלל פרי, ולכן הוא חייב אסור בכל הדינים הללו, אבל במייסרס אין בו דין של מייסר, אף על פי שהוא בוסר, ואינו חייב במסר עד שיגדלו ויעשו אוכל. מחדש הרמב״ם שהשיר כאן הוא לא שיר של פרי אלא שיר של אוכל, ויש מרחק בין פרי לאוכל, הוא מרחק בין בוסר לאונס המייסרס, שנאמר, והרמב״ם מביא על זה ילפות המיוחדת, מזרע הארץ מפרי עץ עד שיהיה פרי וכן תבואה וקיפיוס וכו'. ורב סלוויץ' מביא ראיית פגז פה, ממש לא יומן, מה הדין של חרובים? חרובים יש להם דין של פרי ויש לדין דין של אוכל לגבי תומס אוכלן, אבל הרמב״ם אומר בהלכות מייסרס פרק א' הלכה טס, חמש שורות מלפני סוף העמוד, חרובים אינם חיובים במייסרס מן התורה אלא מדבריהם. למה? לפי שאינם מייכל רוב בני אדם. אני לא יודע, בט"ו בשבט אנחנו אוכלים בוקסר שהוא חרובים, אבל אינו מייכל רוב בני אדם. היינו משום שבמשנה מבואר, עוד פעם אינני לא ראיתי את המשנה, שכל שהוא אוכל חייב במעשר, וחרובים אינו בכלל אוכל, כי אינו מייכל רוב בני אדם, ולכן הוא לא חייב במעשר, וכל החיוב במעשר בחרובים הוא אך ורק דרבנן. עכשיו בואו נבדוק מה הדין של חרובים לשאר דיני פרס בתורה, למשל במתנס הדין. עין רב לפרק בייס מלכס מתנס הדין, כל הדומה לקציר בחמש דרכים אלו שהוא חייב בפאה, כגון וכו' וכו', חייב בפאה. עכשיו בתוך הרשימה הזאת מביא הרב חרובים, אומר רב סלוויצ'יק, אם כן גם חרובים חייבים במתנס הדין לפי הרמב"ם. כל על חרובים עם שער מינים, מי שידייק בלושן הרם יראה שיש חיוב מתנס עניים לקט שקופיה גם בחרובים מדאורייתא, משמע דחייב מדאורייתא. וכן בשקדים המורים, יש כאלו שקדים מרים שהרם פוטר אותם ממסרוס, בפרק א' מלכס מייסה, לפי שאינם נחולים, אך לגבי פאה, הרמם סתם ונקט שקדים שהם חייבים בפאה. משמע אפילו במורים, הרמם לא חילק בין מורים למתוקים. אם כן, הנה אתה רואה שהשיעור של פרי שנוגע לכל דיני התורה אינו קובע שיעור פרי לגבי הפסוק שנאמר במסרוס, זרע אורץ מפרי העץ, זרע אורץ מפרי העץ קובע דין מיוחד במסרות, שהשיעור של שם פרי בכל התורה כולה בכל הדינים אינו אותו שיעור לגבי מסרוס, כי יש דין במסרוס שצריך נחל לרוב בני אדם. ונפקמין לגבי כל הפירות, אף על פי שהגיעו לכלל בוסר, מכיוון שאינם ראויים לאכילס אדום, בשלב זה רוב בני אדום, אף על פי שעוד פעם יש להם שם אוכל לגבי טומאס אוכל. אבל לגבי טומאס ומייסרוס, התורה קבעה דין מיוחד, שהשיעור צריך לקבוע דבר שרוב בני אדום אוכלים, וכאן, כיוון שאף על פי שזה בוסר ופרי, אין בני אדום אוכלים, אלא כשהוא מגיע לשיעור של אונס המייסרוס, כל פרי ופרי בפני עצמו, לפי מה שהתורה קבעה, אינו בכלל תשומס ומייסוס. זה רבותיי חצי המאמר הזה. או אולי קצת פחות מחצי המאמר. עיקר החידוש פה של המאמר הוא תחילת המאמר שדילגנו עליו וסוף המאמר שלא הגענו עליו. אבל זה לא נוגע לעניינים. זה נוגע למחלוקת עצומה בין רב סולובייצ'יק לבין החזון איש. החזון איש לא קיבל את החידוש של רב סולובייצ'יק. לא, החידוש הזה ייתכן שכן, אבל עיקר החידוש שיש במתנס הניב, זה החזון איש לא קיבל. ובדרך אמונה של הסטייפלר, שהבן של הסטייפלר, של הגרח, אז הוא אין לו אפילו בהערה, לא מביא את השיטה של רב סולובייצ'יק. אוקיי, זה כואב הלב, אבל לא בשבילנו עכשיו. אוקיי, רבו ישי.